אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בשיעור הקודם בחנו את תגובת נעמן, שר צבא ארם, להוראת אלישע לפנות אל נהר הירדן ולהתאבל שם, אם ברצונו להירפא מצרעתו. נעמן נאבק בסיפור זה בגאוותו, והוא נקרא בין רצונו העז להיטהר מצרעתו, דבר המחייבו להכניע את גאוותו, לבין הכרת ערך עצמו ושאיפתו לבטא את עוצמתו ביחס לישראל. פעמיים ראינו אותו מקבל עצה מאדם מישראל שנתפס על ידו כנחות ממנו, מן הנערה הקטנה מארץ ישראל המשמשת כשפחת אשתו, ומן הנביא הישראלי שהזמין אותו לבוא אליו. מכך אנו למדים על נכונותו של נעמן להטוות אוזן לעצתו של כל אדם הדורש את טובתו, אף כשהוא נחות בעיניו, ולנהוג על פי עצתו. אלא שבשתי הפעמים הללו, קלקל נעמן את מה שנרמז לו בעצות הללו, וקיים אותן תוך הפגנת עליונותו ושלטונו. בכך גברה הגאווה על הענבה, ומנעה ממנו את הפתרון המיוחל. והנה דווקא עצתם של עבדיו, הבא בנקודת המבחן הקשה ביותר שבפניה עמד נעמן במהלך החיפוש אחר מזור למחלתו, דווקא היא הצליחה במלואה והביאה לטהרתו. אנו קוראים בפסוק י"ג, בפרק ה' שבספר מלכים ב'. ויקשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה, ואף כי אמר אליך, רחץ וטהר. וירד וידבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים. וישב בשרו כבשר נער קטון ויטהר. ובכן, מהו סוד הצלחתם של עבדי נעמן? כיצד הצליחו לשכנעו לשמוע להוראת אלישע? ראשית נזכיר את מה שאמרנו בשיעור הקודם. הוראתו של אלישע לנעמן, הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהור, היא ההזדמנות האחרונה הניתנת לנעמן להירפא מצרעתו. הוראה זו אינה מותירה לו עוד את דרך הביניים לקבל את העצה באופן מעשי, אך להפוך את משמעה הפנימי על ידי התנהגות גאוותנית. יש באפשרותו לקבל את העצה בשלמותה, על מלוא משמעותה, או לדחותה בשלמותה, ובכך לוותר על הסיכוי לטהרה באמצעות הנביא. נעמן בוחר לבסוף לקבלה. שנית, אפשר שעובדת היותם של עבדי נעמן בני עמו, ארמים כמותו, מקהלה עליו לקבל את עצתם. הללו אינם חשודים בנגיעה לטובת ישראל. כפי שהיו הנערה הקטנה והנביא, ישראלים אשר ניסו לרמוז לנעמן על עדיפותה של ישראל על ארם. שלישית, והוא השיקול המכריע בהסבר הצלחתם של עבדי נעמן, הוא תוכן דבריהם וניסוחם. עוד בטרם פתחו את פיהם נאמר עליהם, ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו. שלושת הפעלים המקדימים את דבריהם, מביאים את הזהירות ואת היסוס שבהם נקטו העבדים בפנותם אל אדונם לפני שניסו להניעו מהסתלקות כעוסה ונחפשת מן השומרון. אף פנייתם אליו בראש דבריהם, בדרך כבוד אבי, נועדה לרכך את הקושי שבהתערבותם בענייניו. ולעצם דבריהם, הם טוענים טענה הגיונית, המחייבת את קבלת עצתו של אלישע, וכך יש לבאר את דבריהם תוך ההשלמות הנחוצות. אילו דבר גדול, זאת אומרת קשה, דיבר הנביא אליך, לעשותו כדי שתתרפא, הלא תעשהו. ואף כי, וכל שכן, כשאמר עליך רחץ וטהר, שהוא דבר קטן ופשוט שעליך לעשותו. כדי לתת תוקף לטענת הקל וחומר, ולהמחיש את קלות הדבר שאמר לו הנביא, הם מקצרים את הדרישה המקורית בדברי הנביא, הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, למילה אחת, רחץ. במקביל הם מקצרים גם את התוצאה, בפי אלישע היא בת 4 מילים, וישוב בשרך לך וטהר, והם מקצרים למילה אחת וטהר. בדרך זו קיצורם אינו נחשד במגמתיות. חשיבות רבה יש להשמטת מקום הרחיצה, הירדן בדבריהם. בכך הם נמנעים מהזכרת יתרונה של ארץ ישראל ומימיה על פני ארם ומימיה, ומקלים בכך על נאמן לקבל את דבריהם. מהו הדבר הגדול ההיפותטי שלו היה הנביא דורש אותו מנאמן, היה עושה אותו? דבר זה לא נתפרש בדברי העבדים, אולם אנו רשאים להניח על פי ההקשר התרבותי המשותף להם ולנאמן, שהכוונה לדרישם הן דרישות המחשפים והכוספים מדורשי טובתם. הללו חייבו לעתים את הפונה אליהם לעשות מעשים קשים ותמוהים, או להשקיע מאמץ או סכום כסף ניכר, ולהשיג דברים שיש קושי רב להשיגם. אפשר להניח שנאמן כבר עבר מבחנים מעין אלו בניסיונו להירפא מצרעתו, אך ללא הועיל. מסתבר כי בבואו אל אלישע, סבר נאמן וסברו עבדיו, כי לא מן הנמנע שנאמן יידרש אף כאן לעשיית מעשים מעין אלו, ולמאמץ הכרוך במעשה כזה היה נאמן מוכן. תאונם של עבדי נאמן מנסה להשפיע על נאמן לא רק בהיגיון שבו, ביותו מנוסח כקל וחומר, אלא גם בדרך נוספת. התייחסותם להוראת אלישע במשתמע כדבר קטן, מצויה בעצם אף בדברי נאמן עצמו שאמר, הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל. וכוונת דבריו היא, אם יש לרחוץ במי נהר כדי להיטהר, עדיפים מי נהרות דמשק הגדולים על פני נהר הירדן הקטן. עבדי נאמן מאמצים לכאורה את הטיעון הזה, שדבר אלישע לרחוץ בירדן הוא דבר קטן. אולם באמת הצטרפותם לנאמן תוך אישור דבריו היא רק למראית עין. הקטנות שאליה התכוון נאמן היא קטנות של זלזול בערך הדבר, ואילו זו שעליה מדברים העבדים היא קטנות הנובעת מקלות הביצוע. לפיכך הקטנות שבדברי נאמן גורמת לו למען לעשות את דברי אלישע, ואילו הקטנות שבדברי העבדים דווקא מחייבת את ביצוע הדבר הקל והפשוט הזה. נאמן אומר, הלא ארחץ בנהרות דמשק הגדולים וטהרתי, ואילו עבדיו משיבים לו, הלא תעשה את דברי הנביא. נמצא כי העבדים מצטרפים לכאורה אל דברי נאמן, אולם בעזרת שינוי לוגי קל, הם גורמים לכך שמאותו הטעם עצמו, שבגללו פסל נאמן את עצת אלישע, הם מוצאים סיבה לקבלה. ניתן לסכם ולומר כי עבדי נאמן היו האנשים הנכונים בזמן הנכון. הם נתנו לאדונם עצה בנסיבות המתאימות, וניסחו את דבריהם בתבונה ובכוח שכנוע. דבריהם השפיעו אפוא על נאמן, והוא עושה כעצתם. וירד ויתבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים. השוואת הוראתו של אלישע בפסוק י' הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, לתיאור מעשיו של נאמן, מבליטה את המרת הפועל הלך בפועל ירד. נדמה כי הכתוב מעוניין להשמיענו כי הליכתו של נאמן לירדן היא ירידה עבורו, כפיפת ראש וביטוי של ענווה, ויש בה ויתור על גאוותו הקודמת. מובן שירידה זו של נאמן היא ירידה לצורך עלייה. אם הובטח נאמן בדברי אלישע כי בעשתו כן וישוב בשרך לך ותהר, הרי שבפועל זכה ליותר מכך, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. נאמן שנאות לרדת אל הירדן ולטבול במימי ישראל, עולה מן הירדן כאישיות חדשה. לא רק בשרו הוא כבשר נער קטון, אלא אף נשמתו, כמו בשרו, מתוהרת מסיגי הגאווה, והיא מוכנה להכרה חדשה ונעלה. התכונה של נאמן כמודה באמת נרמזה לנו כבר במחצית הראשונה של הסיפור. בנכונותו של נאמן לקבל את עצתה של הנערה הקטנה מארץ ישראל, שפחת אשתו, ובנכונותו לבוא אל בית אלישה. לסיעה הגיע בנכונותו לקבל את דברי עבדיו ולעשות כדבריהם וכדברי אלישה, אליו ללא כל הסתייגות. אולם בראש המחצית השנייה של הסיפור היא מתגלה בכל יופיה. המהפך שחל באישיותו של נאמן, בעלותו מן הירדן, גדול ומפתיע, והוא מעבר למה שהיה מצופה ממנו במחצית הראשונה של הסיפור. הסיפור מתרומם עתה לרמה גבוהה, החורגת כביכול מן התוכנית שהותוותה לאירועים אלו עד עתה. מטרת האירועים עד עתה הייתה להביא את נאמן להכיר ביתרון הטמון בישראל, ובתלותו בהם באשר לטהרתו. כפיפת גאוותו והכרה בתלותו בישראל הם שהביאו לטהרתו, וזו תחזור ותחזק עוד יותר את הכרתו כאשר יווכח שמישראל אכן צמחה ישועתו. כפוסח על שתי הסעיפים, היה נאמן במהלך המחצית הראשונה של הסיפור, מודה ואינו מודה בתלותו בישראל, צועד צעד אחד קדימה לקראת טהרתו, ומיד לאחר מכן שניים לאחור, עד שלבסוף ירד נאמן אל הירדן, אנוס וחפוף ובוכה. נטול כל סממני הפאר והמעמד, אירום כביום היוולתו, וצרעתו זורחת בבשרו. כך ירד נאמן לבדו אל מי הירדן, שביזה קודם לכן, וטבל בהם שבע פעמים כדבר איש האלוהים. קנייה זו של האיש הגדול, קנייה שבאה לאחר הרבה מאבקים ולבטים פנימיים, כל כמה שנעשתה בלב חצוי, היא שזיקתה אותו כמובטח בטהרתו. לאן אמורים דברים אלו להוליך את נאמן מכאן ואילך? הם אמורים לשנות את יחסו של נאמן לישראל, אויבו החלש, מיחס של זלזול והתנשאות, ליחס של כבוד והכרת טובה. שינוי נפשי זה יגרור אחריו בוודאי גם שינוי מעשי, ונאמן יפסיק להצר לישראל באמצעות שילוח גדודיו למטרות שוד וביזה של רכוש ונפשות. בשלושה מייצגים של ישראל נפגש נאמן, ובשלושתם היה אמור לשנות את יחסו לישראל ולהכיר בתלותו בו. ראשית, הוא נפגש בעם ישראל המגולם בדמותה של הנערה הקטנה מארץ ישראל שנשבטה בידי גדודי נאמן והמשמשת שפחת אשתו. מעמדה של נערה זו מבטא את חולשתו של עם ישראל לפני ארם באותה עת. אולם עצתה מבהירה שהיא מחזיקה בידיה את המפתח לטהרתו של נאמן. הוא נפגש עם הנביא בישראל, אלישה. אלישה מבטא בפירוש את כוונת פעילותו לשם ריפוי נאמן בפסוק ח' וידע כי יש נביא בישראל. משמעות ידיעה זו של נאמן תהיה שבישראל מצויים אישים בעלי כוחות רוחניים שאינם מצויים בעמים אחרים, ורק בעזרת נביא בישראל יוכל להירפא מצרעתו. והוא נפגש בארץ ישראל, אותה ארץ המשמשת מדרס לגדודיו של נאמן, העושים בה כבתוך שלהם. אך מתברר שבמימי הירדן, הנהר הקטן הזורם לאורכה של ארץ זו ומרכזה, תלויה טהרתו של נאמן. דווקא מלך ישראל, המבטא את המהות הפוליטית צבאית של העם היושב בארצו, אינו כלול בין המייצגים של ישראל לעניין התביעה מנאמן שיקיר בתלותו בישראל. דווקא הוא אינו מסוגל לתרום דבר לטהרתו של נאמן, וטעות הייתה בידיו של נאמן כשפנה אליו בבואו לארץ ישראל. בכל אחד מן המפגשים הללו של נאמן עם מייצגיו השונים של ישראל, העם, הנביא והארץ, הוא התקומם כנגד הרמזים לתלותו בישראל, ואף על פי כן הוא עושה את המעשים שאותם נדרש לעשות. הוא יוצא מדמשק ובא לארץ ישראל כעצת הנערה הקטנה, הוא ממשיך את מסע ובא אל בית הנביא כהזמנת אותו נביא, והוא עושה כפי שאמר הנביא ויורד אל הירדן כדי לטבול במימיו. כשעלה טהור מן הירדן, אנו מצפים לביטוי של הכרה חדשה מצד נאמן, לא רק הכרת תודה, אלא הכרת האמת, הכרת היתרון התמון בישראל, בעם, בנביא ובארץ, ותלותו בישראל. אנו מצפים שהכרה הזאת תבוא לידי ביטוי, הן במעשיו של נאמן והן בדיבוריו. ולעוד דבר אנו מצפים במעשיו ובדבריו של נאמן, שיהיה בהם ביטוי לחזרתו מן המעשים שעשה במחצית הראשונה של הסיפור, ושביטאו את גאוותו ואת התקוממותו כנגד הרמזים של תלותו בישראל. אתה נבחן אם דברים אלו אכן מצויים בפסקה השלישית של סיפורנו, זו העוסקת בתיאור המהפך שחל באישיותו של נאמן. וישב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר, הנה נא ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. שיבה זו של נאמן ראויה לציון. אין היא דבר המובן מאליו. נאמן יכול היה לעלות מן הירדן ולהמשיך בדרכו צפון המזרחה בחזרה לדמשק. איש לא ציווה הוא לשוב לשומרון לאחר טהרתו, וספק אם זאת הייתה ציפייתו של אלישע ממנו. אף לא היה שב לדמשק, הייתה המטרה של ההתרחשות מושגת בכך שנאמן ועבדיו נוכחו בהתקיימותו המלאה של דבר איש האלוהים. את המסקנה מכך היינו עשויים לשמוע גם מפי נאמן עצמו. בשובו לארם היה יכול לומר לעבדיו, אתה ידעתי כי יש נביא בישראל, שכל דבריו אמת, ואתה ידעתי כי במימי ישראל יש יכולת לטהר אדם מטומאתו, מה שאין בנהרות דמשק הגדולים. אולם, לו כך היה נוהג, הייתה הכרת הטוב שלו לנביא מתגמדת, והכרת האמת לא הייתה מוצאת ביטוי נאמן במעשים מתקנים למעשיו הקודמים מהמחצית הראשונה של הסיפור. מעשים מתקנים אלו יכולים לעשות אך ורק באותו מקום שבו פגע נאמן בהתנהגותו הגאוותנית. את הדחף החיובי שפעל בנאמן לשוב אל הנביא, מבליט הכתוב בהשתמשו בפועל וישב בסמיכות למקום שבו עשה שימוש אחר באותו פועל. בפסוק י' נאמר, וישב בשרו כבשר נער קטון ויתהר, ובפסוק ט"ו, וישב אל איש האלוהים ויבוא ויעמוד לפניו. וכך יש לבאר את הקשר בין שני הפסוקים. מן הירדן עלתה אישיות חדשה. טהרתו של נאמן מצרעתו מכילה לא רק שינוי גופני, אלא גם שינוי רוחני חיובי, כשם שמחלת הצרעת שלו בעבר ציינה פגם באישיותו. שיבת בשרו של נאמן להיות כבשר נער קטון באה לתאר לא רק את האור החלק והבריא, אלא גם את השינוי באישיותו שנתהרה מגאוותה. נער קטן משמש במקרא גם כביטוי לתום ולענווה. שינוי זה שחל באישיותו של נאמן הוא שהשיבו חזרה אל הנביא, לעמוד לפניו בענווה ולהודות לפניו על הכרתו החדשה. שיבתו להיות נער קטון השיבה אותו אל איש האלוהים. את שיבת נאמן אל אלישע יש להשוות כמובן לבואו אל בית הנביא בראשונה. בפסוק ט' נאמר, ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. ובפסוק ט' ו', וישב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו. בפעם הראשונה לא הגיע נאמן לכלל פגישה עם אלישע. גאוותו היא שחצצה בין השניים, ולא אפשרה את המפגש ביניהם. הוא בא אל בית אלישע בסוסיו וברכבו, תוך הפגנת עוצמתו הצבאית. בגאוותו הוא אינו נכנס לתוך בית אלישע, אלא מצפה ליציאת אלישע לקראתו. בשובו לאותו המקום לאחר שנטהר, נאמר כי נאמן שב אל איש האלוהים, בניגוד לפעם הראשונה כאשר בא אל בית אלישע. וההבדל כפול, הפעם הוא שב אל האיש ולא אל ביתו, וכמו כן הוא מכיר בו כאיש האלוהים, מה שלא הכיר בראשונה. בעוד שבראשונה הוא בא בסוסיו וברכבו, הרי בשנית הוא שב הוא וכל מחנהו אל איש האלוהים. מחנהו אמנם מלווה אותו, אולם תפקידו התחבירי במשפט הוא כחלק מן הנושא הכפול. כלומר, לא רק הוא שב אל הנביא, אלא אף מחנהו שב אל הנביא. מחנהו מורכב מבני אדם, שלא כמו סוסים ורכב, ואף הוא מכיר בנס שאירה, ועל כן הוא שב אל הנביא. ההבדל האחרון שיש לציין הוא בין ויבוא ויעמוד פתח הבית בפעם הראשונה, המידה שגרמה לאי קיומו של המפגש בין נעמן לאלישע, לבין ויבוא ויעמוד לפניו בענווה, המידה המאפשרת בפעם הראשונה דו שיח ישיר בין השניים. בכפיפת ראש זו של נעמן בפני אלישע, מתקיימת תקוותו של אלישע ביחס לנעמן. וידע כי יש נביא בישראל. הכרתו של נעמן באלישע ניתנת אתה בלב שלם וברצון חופשי גמור. בדבריו אל אלישע במהלך פסוקים תתוו עד י"ח, מכנה נעמן את עצמו 5 פעמים עבדך, והרי זה ניגוד גמור להופעתו הראשונה לפני בית אלישע במחצית הראשונה של הסיפור, כאשר ציפה שאלישע יחלוק לו כבוד, אלי יצא יצא יצא, כדבריו של נעמן, ויעניק לו שירותי רפואה. 3 בקשות בפי נעמן אל אלישע, ושלושתן מביעות את יחסו החדש לנביא. פסוק תדבב, כך נא הברכה מאת עבדך. פסוק י' ז' יותן נא לעבדך מסע צמד פרדים אדמה. ופסוק י' ח' בהשתחווייתי בית רימון, יסלח נא אדוני לעבדך בדבר הזה. בבקשה הראשונה מובעת הכרת הטובה של נעמן ביחס לאלישע. 2 הבקשות האחרות מלמדות על הכרתו של נעמן בסמכותו הגמורה של הנביא כשליח אדוני, עד כדי כך שאין הוא מוכן לעשות שלא ברשות הנביא אפילו פעולה פשוטה של נטילת אדמה מועטת מאדמת ארץ ישראל. אף את הבקשה הבעייתית יותר ללוות את מלכו בבואו לבית רימון אלוהי ארם להשתחוות שם, נעמן מבין שיש להפנות אל הנביא, אף שאת הסליחה על מעשה זה הוא מבקש מאדוני, שכן מעתה ואילך הוא שלוחו של אדוני, ובידו לאשר את הבקשה או לדחותה. לא רק יחסו של נעמן אל הנביא בישראל נשתנה מן הקצה אל הקצה, אלא אף יחסו אל ארץ ישראל ואל עם ישראל נשתנה. השינוי ביחסו לארץ מתבטא בבקשתו, בפסוק י"ז. יותן נא לעבדך מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם לאדוני. כוונת בקשתו היא, יותן נא מאדמה זו, מארץ ישראל, שהיא אדמת קודש, מסע 2 פרדים, כמות ששני פרדים יכולים לשאת, ועשהנה לעירי ועשה אותה מזבח. בבקשה זו מעיד נעמן עצמו כי הוא מכיר באדמת ארץ ישראל כאדמת קודש, ושרק עליה ראוי להוות את אדוני אלוהי ישראל. ועל כן אף בצאתו לארצו הוא סבור שמזבח שעליו יקריב לאדוני יוכל להיות רק מזבח מאדמתה של ארץ ישראל. זהו נעמן שאמר אך לפני זמן קצר, הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל. אתה כשלמד כי מימי ישראל צופנים בחובם סגולה, ורק בהם יכול היה להיטהר מצרעתו, הוא מסיק כי הארץ כולה, ארץ ישראל, ארץ קדושה היא, וכמו מימיה, כך גם אדמתה, יש בהם קדושה. כיצד יתייחס אתה נעמן אל עם ישראל, היושב בארץ זו, האם ימשיך לשלוח את גדודיו לארץ ישראל וליטול ביזה ולשבות נפשות? שינוי יחסו לעם ישראל אינו מובע בפירוש בדבריו. אולם חז"ל למדו זאת בקל וחומר מדבריו של נאמן. ומה אם אפר הרי הוא מתיירא ליטול מארץ ישראל שלא ברשות, ואפר הרי הוא הפקר, כיצד הוא בא ליטול נכסיו ובהמתו? ונוסיף על כך שוודאי וודאי שלא ייטול עוד נפשות, כפי שנטל קודם לכן נערה קטנה מארץ ישראל. שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.